השר הרב יואב בן צור, שלום לך.
שלום, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
שר העבודה.
הכתרה יותר נכונה, אחד משרי הממשלה החשובים שעושה עבודה טובה. שר העבודה משס, חבר הכנסת הרב יואב בן צור.
אחד השרים שנותן עבודה טובה בממשלה, לא רק בגלל שהוא שר העבודה.
בדיוק.
טוב, עוד מעט נדבר על... עוד מעט נדבר על ענייני העבודה ומשרד העבודה, אבל בוא נדבר על העניינים הציבוריים קודם. דוד מקודם ואני התווכחנו על צורת הניהול הנכון של קידום הרפורמה המשפטית, ובתמצית, אם לא שמעת, דוד אומר, צריך לעשות הכל בבום. אני טענתי בעצם מה שראש הממשלה בסופו של דבר גם הלך בכיוון הזה, לא בגללי כמובן, של בצורה מדודה, אחד אחד, לא הכל בבת אחת, זו הדרך הנכונה?
תראו, יש דעות לכאן ולכאן. אני רוצה לומר לכם, אני חושב שאם הדרך המדודה שבה נלך חוק-חוק תביא שקט למדינה ולא תיצור איזשהו סוג של כאוס שמנסים ליצור פה, אז והיה זה שכרנו. אבל אם אף על פי כן, כל מה שנעשה, אפילו את הדברים הקטנים והפשוטים שעליהם כבר לכאורה הייתה הסכמה בבית הנשיא, אנחנו נראה עוד פעם מהומות כאלה ואחרות, אז צריך לשנות פאזה, לעשות הכל בפעם אחת ולגמור את זה.
השאלה היא מתי, השר בן צור, השאלה היא מתי יפול האסימון, מה שנקרא. מתי תבינו שלא משנה מה תעשו בממשלה הזאת, תלכו כך, תלכו אחרת, תהיו יותר פרגמטיים, תהיו יותר אדיבים ונדיבים כלפי האופוזיציה, ועדיין הם לא יהיו מרוצים ופוצצו את השיחות בבית הנשיא, ושבוע לאחר מכן ידרשו לחדש את השיחות בבית הנשיא, כי לא ברור בינתיים מה האופוזיציה רוצה חוץ מבלגן.
האופוזיציה רוצה להפיל את הממשלה בכל מחיר, ולא משנה מה זה יהיה הנושא. פעם על חוק הגיוס, פעם על הדבר כזה, פעם על פיתורי צר כזה או אחר וכולי. המטרה שלהם להפיל את הממשלה, הם לא יכולים לקבל את תוצאות הבחירות. בשביל האופוזיציה, הבחירות לא היו ולא נבראו, אין דבר כזה, הם צריכים לחזור להיות בשלטון, והשאר בכלל לא מעניין. מה זאת אומרת, אז מה אם נבחרו 64 חברי כנסת ממפלגות הימין? ולכן מה? אנחנו חושבים שהמדינה היא שלנו, ואנחנו צריכים להפוך את המדינה כדי לעשות, כדי להחזיר את חזרה את השלטון לידינו. זה המטרה של האופוזיציה, ואנחנו יודעים. אבל השאלה איך עושים את זה? גם אנחנו היינו באופוזיציה למשך למעלה משנה, אבל ידענו ללחם בכנסת, כמעט ולא יצאנו לרחובות, לא עשינו הפגנות, אלא נלחמנו יום-יום בצורה סיזיפית, לילה-לילה, בפיליבסטרים, בדברים אחרים, עד שהצלחנו להפיל את הממשלה הכושלת שהייתה. ואני אומר שזה גם המטרה שלהם כרגע. אני חושב שהממשלה הזאת היא ממשלה טובה, היא הומוגנית. כל ממשלה יש בה ויכוחים, אף פעם לא שומעים את כולם ככל אחד, ככל שדעותיהם שונות. ככה זה מציאות של פוליטיקה, וצריכים לדעת איך להתנהל בפוליטיקה הזאת, אבל בסך הכל לכולם שם יש מטרות משותפות, ואני אומר לכם שכל חבריי השרים, כולם באו לעבוד ולא באו לעבודה.
אין ספק שכולם באו לעבוד. אני רוצה לשאול אותך, השר הרב יואב בן צור, מתי לדעתך נראה את אריה דרי סביב שולחן הממשלה?
או במה זה תלוי?
לא. מתי נראה אותו סביב שולחן הממשלה?
אז אני עונה. כשיעבור חוק הסבירות, יבוא הרב אריה דרי למועצת חכמים, ויציג להם שתי חלופות. חלופה אחת, שהוא נשאר במקום שהוא נמצא, ממנה אולי עוצר, ומתכלל את כל עבודת הממשלה של השרים שנמצאים ממול. מאידך, אנחנו יודעים ואנחנו מרגישים בישיבות ממשלה, וגם בעבודת הממשלה כולה ובעבודת הכנסת, את חסרונו של רב אריה דרי. החלופה השנייה שהוא יצטרך לחזור. אני רוצה לומר לכם שישיבת ממשלה בלי אריה דרי, בלי הרב אריה דרי שיושב על שולחן הממשלה, שונה לחלוטין. אתה רואה שם את החוכמה, את השכל, את המבוגר האחראי, אתה לא מתלהם, את האדם שיודע לחבר את כל השברים, לחבר אותם לדבק אחד גדול. הוא יודע להנהיג, ואפילו בדקות או בזמנים שראש הממשלה יוצא ולא נמצא, הוא צריך, היה צריך לנהל את ישיבות הממשלה, היינו רואים איזה ישיבות תכליתיות, איזה ישיבות ממש מסודרות וענייניות שהיו שם, וכולם נהנו אפילו מהשעות ומהדקות. אני אומר, בכל זאת, אני חושב לטעמי, אבל לא אני קובע, יש לנו ברוך השם מועצת חכמי התורה, שהיינו בהתרגשות גדולה ביום חמישי לפגוש אותם, את כולם בהרכב מלא, כל המועצה עם החברי החדשים שמייצגים את כל שדרות העם והיהדות הספרדית כולה, באמת בלי יוצא מן הכלל מכל החוגים, כולם ביחד כאיש אחד בלב אחד. זה היה קטע מרגש, זה היה דבר מפעים לראות את כל החכמים, את המתינות שלהם, את היכולת שלהם, את הבינה שלהם, את ההדרכה וההכוונה שלהם. אני חושב שזה, ואז יבוא הרב אריה דרעי לאותה מועצת חכמים, יציג בפניהם את הדברים, בכל החלטה שהם יקבלו בסופו של דבר, הוא יקבל על עצמם.
השאלה היא מתי זה יקרה, כי אתה יודע, הרב בן צור, עבר הרבה מאוד, עברו הרבה מאוד חודשים, לא, עברו הרבה מאוד חודשים, מאז שנעשה עוול לציבור מצביעי ש"ס.
והשלב הראשון שצריך לעשות כדי שהוא יוכל להתקדם זה שינוי חוק.
חוץ מזה שאתם מדברים ממש חזק, ובאמת אני יודע שלכל אחד ואחד מכם משרי ש"ס כואב הסיפור הזה של הרב אריה דרעי, בינתיים לא נעשה שום דבר. כלום.
כן, אז אנחנו עכשיו עטוף מושב הקיץ, אנחנו אמורים להעביר את חוק הסבירות, ולאחר מכן מיד אני משער שהרב אריה דרעי יבוא למועצת החכמים, ויקש מהם לקבל החלטה.
מספיק מספיקה עילת הסבירות? כי אתמול אמרנו שמחה רוטמן שזה לא מספיק, יש את החוק שאמור לאפשר לדרעי שהתחיל הקידום שלו, ואריה דרעי עצמו עצר את זה לפני כמה חודשים.
החוק של הרב אריה דרעי הוא בקריאה שנייה ושלישית, יעבירו אותם לדעתי את שניהם יחד, שיצטרכו, וזה ישלים אחד את השני, וזה ישלים אחד את השני, ואז מבחינתנו הוא יוכל לחזור. מה יקרה בסוף? אני אומר לכם שוב, למועצת החכמים פתרונים. ואני חושב שאני לא רוצה לומר מה דעתה של מועצת החכמים, כי כל אחד יאמר את דעתו שם, ויקבלו החלטה בשום שכל, מועצת החכמים מספיק ותיקה, מבוגרת ומנוסה, כדי לקבל החלטות מהסוג הזה, כדי לעשות את טוב לעם ישראל כולו.
טוב, תכף נחזור לישיבה הזו של חברי מועצת חכמי התורה, כי אני כן רוצה לשאול אותך על החלטות שהתקבלו שם בנושא הבחירות לרשויות המקומיות, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, הרב יואב בן צור, מה עושים עם יוקר המחיה? מה קורה עם זה? איזה פעולות נעשות בימים הללו, חוץ מהוועדה שהקים ראש הממשלה, כדי להקל על האזרחים שמאוד הורה מצבם בשנה האחרונה?
תראו, אני חוזר ואומר, נעשים צעדים רבים, גם משרד האוצר, גם משרד הכלכלה. כל משרדי הממשלה התגייסו יחד, אם זה לא לגרום להעלאת התחבורה הציבורית, אם זה לנסות למתן את המחירים גם מול החברות וגם באמצעים שונים שאפשר לנקוט בהם מבחינה חוקית. וגם בנושא הזה של הנושא של הכשרות מקצועיות לעבודה, כדי שאנשים יצאו לעבודה, יעבדו, ירוויחו ויממשו את הרווחים שלהם בקנייה של מוצרי מזון ומה שצריכים. גם בנושא של כרטיסי המזון, שאני מקווה שממש בקרוב יחולקו. אני חושב שכל הדברים הללו, כל מכלול הדברים הללו, וגם הרגיעה שתהיה במדינה, תביא בסופו של דבר להורדת יוקר המחיה. זה דברים שלא עושים בפעם אחת, זה דברים שלא קורים ביום אחד, זה דברים שצריכים זמן והם יקרו. אני יודע, אנחנו כולנו מבינים את המצוקות של האנשים, בתוך עמנו אנחנו חיים, בתוך ציבור שבדרך כלל ציבור לא חזק חלש, אבל אני רוצה לומר שהיום, משפחות רבות, גם בציבור החרדי, כיוון שאנשים שלנו היום לומדות ומשכילות יותר, משפחות רבות בחינוך החרדי, הופכות להיות ממשפחות שהיו בקו העוני, למשפחות נורמטיביות, וכל זה בגלל ההכשרות המקצועיות שנותנים לבנות היום. הדבר שנפתח כמו אדריכלות, כמו תכנות, כמו הסייבר, כמו כל הדברים האלה שהבנות שלנו לומדות, ומקבלות משכורות, ברובן מקבלות משכורות מאוד יפות, יש עוד חלק שעדיין לצערי, נמצאות באיזה סוג של שוק עבדים שמשלמים להם ממש מזכורות מינימום, בקושי אנחנו את אותם נשים ניקח אותם וניתן להם משתלמויות בשעות
הערב. זהו, אני רוצה לדבר איתך על שוק העבדים הזה. זה משהו שאתה נכנס בעובי הקורה, אני מבין, בחודשים האחרונים. ומה אתה מצליח להבין ממה שאתה למדת בחודשים האחרונים כשאתה מטפל בזה?
אני מצליח להבין.
שלוקחים אישה חרדית ובמקום לשלם לה 10,000 שקל, משלמים לה 5,000 שקל?
הנשים החרדיות משוועות לעבודה, הן מפרנסות. כל אלה שרוצות שבעלה נשב בכולל וילמד מתוך אידיאולוגיה, הן הולכות לפרנס בכל מחיר. אז גם אם כרגע אין לה עבודה בחברה טובה שמשלמת שכר טוב, היא רוצה עדיין ללכת לעבודה אפילו בשכר מינימום, כדי שבסופו של דבר תצבור ניסיון שלא תהיה ג'וניורית, לא תהיה חדשה, שמאוד קשה לחדשה להתקבל בשוק, אלא תהיה בעלת ניסיון. אז היא הולכת לחברות האלה, חברות האלה יודעות את זה, מנצלות את העובדה שהן יודעות שהאנשים הללו משוועות לעבודה, משלמות להם שכר מינימום, אז אנחנו נעשה את זה פעמיים, פעם מול החברות האלה, כדי שבאמת ישלמו להם שכר הוגן. בפעם השנייה אנחנו רוצים לתת לאנשים הללו, בשעות אחר הצהריים והערב, קורסים שיוכלו להתקדם ולהגיע גם ללמוד שפות חדשות, ללמוד דברים חדשים, שבעיתן יוכלו להיות משכילות.
וזה דבר שקורה, הקורסים הללו? זה דבר שקורה? זה דבר שמקודם?
זה דבר שמקודם מאוד, ואני מקווה שלקראת ספטמבר, אוקטובר מקסימום, כבר יהיו קורסים כאלה שיעבדו, ואנשים
הללו תשתלם לעבור אותם מקומות. וצריך לומר, זה צעד אחד מתוך הרבה מאוד צעדים שצריך לעשות, והשאלה...
אגב, אני רוצה להגיד עוד דבר, שזה לא רק לבנות החרדיות, גם לאוכלוסיות חלשות אחרות בפריפריה, גם לערבים, סליחה, גם הם נמצאים באותו לבל, ואנחנו מקווים שנצליח באמת להרים את כולם. כל זה, המכלול של כל הדברים הללו, גורם בסופו של דבר, לא רדת יוקר מחיה, גורם למשל למשפחות שיוכלו, יהיה להם כוח קנייה, הם יקנו והמשק יעבוד טוב יותר, ואני מקווה שבעקבות זה באמת המחירים ירדו.
טוב, נקווה מאוד. בוא נדבר על עוד עניינים שגם קשורים למשרד שלך, וזה לא רק זה, כי כשאנחנו מדברים על יוקר המחיה, יש עוד הרבה הרבה פעולות, ומדברים על זה, ושר הכלכלה מדבר, ושר אוצר מדבר, ובסוף יש דברים שנוגעים אליך. אליך ישירות למשרד, הזכרת את ההכשרות המקצועיות, ונשים שרוצות לעבוד ומשוות לעבוד, אבל יש עוד כמה דברים. יש את הקופאיות שעובדות בשכר מינימום שבמינימום, גננות שמקבלות גרושים, סייעות ששופטות בכל מיני מקומות בגלל שלא לא נותנים להם את מה שמגיע להן. יש פה הרבה דברים ש... את יודעת, כבר לא המוצרים בסופר, זה איך קונים את המוצרים בסופר, כי מי שהולך לקנות אין לו ממה.
אין בעיה. תראו, באמצעות אגף האכיפה שלנו, יצאנו למבצע אכיפה גם בנושא של קופאיות, ובשבועות הקרובים יהיה גם בתחנות דלק, גם בכל המקומות שמחייבים אנשים על חוסרים ודברה כזה, ויש דברים שהם בניגוד לחוק. אנחנו אומרים תמיד שאם קופה יתחסר ל-50 שקל, זה יכול לקרוא, זה טעות. בוודאי שאם מישהו פעם אחרי פעם חסר לו, אז או שהוא מועל, או שהוא לא מתאים לתפקידו. אחת מן השתיים. אנחנו לא מעמדים על זה, אבל אנחנו אומרים שאם יש מקריות, אי אפשר להפחית מהשכר מינימום של מישהו שעובד בלחץ בקופה, ויכול לטעות בעשרות שקלים, זה לא מה שישבור את רשתות השיווק עם הרווחים הגדולים שלהם.
השאלה היא מה החוק אומר היום, כלומר קופאית שחסר לה 50 או 100 שקלים בקופה בסוף יום, מה החוק אומר, שמורידים לה מהשכר?
אז אנחנו אומרים שאסור להוריד לה מהשכר, אני אומר שוב שאסור להוריד לזה טעות, אבל אנחנו בונים גם תקנות נוספות שתקל נעליהם, ויתנו גם פתרון, אנחנו לא רוצים לשפוך את התינוק עם המים, אנחנו לא רוצים שרשתות השיווק יפסידו, או שמישהו ינצל את העובדה הזאת, יהיה לו חוסרים בקופה, אז צריכים לראות את דרך הביניים מה עושים, כדי שבאמת לאותם אנשים יהיה להם אפשרות גם לעבוד וגם להרוויח וגם לא להפסיד. זה מה שאנחנו רוצים לעשות עם כולם. אני רוצה לומר לך דבר אחד, כל הנושא של שכר מינימום שהוא עלה, אגב הוא עלה, שאנחנו יודעים שיש מקצועות שזה השכר, מה לעשות? אני הייתי שמח שכולם יהיו דוקטורים.
גם סייעות וגננות? וכולי.
סייעות וגננות. אני אומר שוב, יש חוק, משרד החינוך אמון עליו, והוא מפקח על הדברים האלה, גם העיריות וגם משרד החינוך. העיריות חייבות לשלם את השכר שעלה לסייעות, צריכים להשוות את שכר הסייעות בגנים החרדיים, בערים החרדיות שלצערי זה לא ככה, צריך להשוות אותם לשכר הסייעות שנקבע לאחרונה ושעלה בצורה ניכרת, ואם מישהו לא עושה כך הוא עבריין, וגם שם אנחנו נאכוף את החוק. תדעו לכם שאגף האכיפה נותן כנסות מאוד גדולים על העבירות שנמצאות.
אז אתה ממליץ בעצם למי שמרגיש נפגע לפנות אליך, לפנות למשרד?
בהחלט. הוא יכול לפנות לאגף האכיפה שלנו במשרד, לבדוק שהוא נפגע, שלא משלמים את השכר הנכון והראוי, בהחלט. אתם יודעים אבל איפה הבעיה שם? שהאנשים או העובדים לעתים מפחדים להתלונן. שמה בסופו של דבר יבול עליהם ויפוטרו מהעבודה.
כן, אז מה התשובה שלך לדבר הזה?
אז אני אומר שוב, עוד פעם, מעביד שיפטר עובדת, כתוצאה מכך שהיא התלוננה על השכר, שהיא מכוונת שכר שלא מגיע לה, המעביד הזה ייכנס בצורה כזאת, שהוא יבין שלא יהיה כדאי לו לעשות את הפעולה הזאת.
טוב,
פשוט לא יהיה כדאי לו, הכנסות הן במאות אלפי שקלים.
אני רוצה, ברשותך בצלאל, לחזור לכינוס של מועצת חכמי התורה.
בעניין של רשויות המקומיות.
כן, היית שם הרב יואב בן צור, החלטות בבני ברק אני מבין. בוא
נזכיר, הוא מזכיר מועצת חכמי התורה, הרב בן צור.
כן, עדיין?
כן.
בוודאי.
מועצת חכמי התורה קיבלה סקירה מיושב ראש על כל הבעיות שיש במקומות שונים, או ההתלבטויות שיש במקומות שונים, בהצבת ראשי ערים, בהתמודדות, ברשימות וכולי. היושב ראש סקר בפניהם בסקירה מהירה את המקומות הבעייתיים, לא סקר בפניהם את המקומות שאין שם בעיה, וסוכם שהיושב ראש ימשיך לנהל את המגעים, וכשיגיעו לרגעי ההכרעה, הוא יביא את זה חזרה
בתוך הבעייתיים האלה שהזכרת עכשיו, השר בן צור, בתוך הבעייתיים שהזכרת עכשיו, בוא נדבר רגע על בני ברק, שם הכל יסתדר, זהו, אתם כבר יודעים מי הולך להיות ראש.
הולכים עם זייברט, יש הסכם?
לא, לא, עדיין לא, אין שום הסכם עם אף אחד, בינתיים יש מסע ומתן, יש דיבורים, עדיין אין שום הסכם.
כלומר, כל הפרסומים האלו שיש כבר הסכם וסגרו, זה לא נכון?
לא שאני יודע.
אוקיי, מה קורה בעיר אלעד? אתמול אמר כאן פינדרוס, נדמה לי בכל חי, נכון?
בערב?
כן, הוא אמר, אני תכף אקח את הציטוט המדויק שלו, פינדרוס אמר שיש הסכם של דגל התורה עם שס, וככל שהוא יודע, ההסכם הזה יקוים במלואו. שזה אומר שאם ההסכם יקוים, אז יהודה אבוטבול הוא ראש העיר הבא באלעד.
חד משמעית, היושב ראש הודיע, וגם הודיע את זה למועצת חכמי התורה, וקיבל את הסכמת מועצת חכמי התורה, אנחנו בכל הכוח הולכים על אלעד, אלעד יש ברוב ספרדי, זה הוכח גם בבחירות האחרונות, למעלה מ-9,000 קולות של שס, שהיו שם בתוך המערכת, אנחנו הולכים בכל הכוח, יש לנו הסכם עם דגל התורה, אנחנו מצפים שדגל התורה תקיים את ההסכם שם, כי אם חס וחלילה ההסכם שם לא יקוים, הוא יכול להיות לא מקוים במקומות אחרים, שיש לנו הסכמי שיתוף פעולה איתם.
כלומר, אתה אומר כאן עכשיו בשידור, לאנשי דגל התורה, תקיימו את ההסכם שלכם, שעשיתם עם שס, בעיר אלעד, כי אם ההסכם הזה לא יקוים, אז הוא גם לא יקוים במקומות אחרים, בערים אחרות.
נכון. זה היה הסכם, אין סיבה שההסכם הזה לא יקוים, אז בחרנו בפינדרוס, והסיכום היה שבקדנציה הבאה, בוחרים במועמד של שס לרשות העיר, הרב יהודה בוטבול, אדם ראוי, אדם נעים הליכות, רב פעלים, מתאים בהחלט לנהל את העיר אלעד, כולם נהנו מהעשייה שלו במשך כל הקדנציה הזאת, אנחנו חושבים שהוא האדם המתאים לנהל את אלעד, ואני מקווה וכמעט בטוח שאף אחד לא יפר את ההסכם הזה, כולם ילכו יחד, ואנחנו בעזרת השם, ראש העיר של אלעד יהיה הרב יהודה בוטבול.
זה העיר אלעד? איזה עוד ערים נוספות בעייתיות? כלומר שעדיין לא התקבלו החלטות?
כל הערים נמצאים על השולחן. גם הערים החרדיות וגם הערים לא חרדיות, הכל נמצא על השולחן עכשיו, הכל נמצא במסעים ומתנים. ונראה בסופו של דבר מה יקרה. במקומות מסוימים נתמוך במישהו, במקומות מסוימים נרצה אנחנו להתמודד, אבל בסופו של דבר זה מלאכת הרכבה שלמה. אל תשכחו ששס זה המפלגה שיש לה את מספר המציגים הגדול ביותר ברשויות המקומיות מכל המפלגות בארץ. גם יותר מהליכוד, יותר
כן, אבל אין לזה באמת משמעות מי יהיה ראש העיר באלעד או בבני ברק בהתאם למספר נציגים של שס בכל הארץ. גם הליכוד היא מפלגה גדולה וכל עיר בפני עצמה.
אנחנו לא עובדים רק באלעד ובבני ברק, אנחנו עובדים בכל הארץ. בכל הארץ איפה שיש נציגים של שס, הם נמצאים במקומות המשפיעים, הם נמצאים במקומות של עשייה. באמת, בכל ערי הארץ, בלי יוצא מן הכלל, נמצאים במקומות של עשייה. עושים, הנציגים שלנו הם סיירת מטכ"ל של התנועה שנמצאת בכל נקודה ובכל מקום. עושים את עבודתם נאמנה, ראים את התוצאות בבחירות לכנסת, שבכל עיר ועיר עלינו, ואנחנו יש לנו, אנחנו חושבים שזה גם כתוצאה מהפעילות של הנציג באותו מקום, הצלחנו לקבל קולות נוספים. גם עכשיו, שזה בחירות אישיות בסוגיות, כל אחד במקומו הוא צריך להציג את העשייה שלו, יש לנו במה להתפאר, יש לנו במה להתגאות, ואני אומר לכם שוב, שאנחנו נפתיע שוב, גם בבחירות לרשויות, נפתיע בהרבה מקומות, ותראו את העלייה שיהיה במספר הנציגים שם, אפילו שזה יותר מורכב.
בכוונה אתה אומר מספר הנציגים ולא מספר ראשי הרשויות מטעמה של שס? כלומר, על זה ויתרתם?
לא, גם ראשי הרשויות מטעם שס, גם יהיו ראשי רשויות נוספים מטעם שס, גם אלה שנתמכים בידי שס, בסופו של דבר הם עושים את דברה של שס.
טוב, בוא נסתפק, נסיים בזה ונאחל לך בהצלחה. שר העבודה.
אני רק רוצה להוסיף
דבר אחד. כן, משפט קצר. כן.
בנושא של המר האזרחי שנמצא עכשיו, אני חושב שצריכים לגנות את זה בכל תוקף. יש אנשים שמנסים שזקנותם...
צריך לחקור את אהוד ברק, שהיה כאן ראש ממשלה.
מה זה לגנות? אתה קורא להעמיד את אהוד ברק לדין? לחקור אותו ולהעמיד אותו לדין?
לזמן אותו לחקירה ולראות מה הדברים שהוא מכוון אליהם. זה מה פשוט, זה הרצון ליצור אנרכיה במדינה הזאת לא יצלח. וצריכים גם אותם וגם את הפלוגות מילואים שמסרבות ואומרות שלא יגן עליו, הם לא מגינים על הממשלה, הם מגינים על המדינה. איזה מין אמירה זאת בכלל? אוי ואבוי לנו ולחוזקנו אם נלך לכיוון הזה. אני חושב שזו טעות ואסור להתנהל בצורה הזאת ובכיוון הזה. אני חושב שהדברים הללו הם דברים חמורים שצריך לטפל להם במיד.
כן, אבל אני לא שומע ממך את המשפט, צריך להעמיד כל אחד מהם לדין, גם אם הוא היה ראש ממשלה לשעבר.
אין קשר לתפקידו. כל אדם שמדבר נגד מדינה או מדבר בהסתה כל כך פרועה, צריך לחקור אותו ולהעמיד אותו לדין. אין שאלה בכלל.
והשלב הראשון הוא תמיד חקירה לפני שמעמידים לדין כידוע. חבר, השר, שר העבודה, הרב יואב בן צור, מזכיר מועצת חכמי התורה, תודה על הרעיון המרתק הזה הבוקר.
תודה רבה לך על הרעיון. תודה.
כל טוב. כל חי תמיד איתי.